בפרשה שלנו, פרשת תולדות, מסופר איך לפני פטירתו של יצחק, בכל אופן לפני שהוא חשב שהוא הולך להיפטר, אז הוא מעניק ברכות לבן שלו, ליעקב. ליעקב, כמו שהוא לבוש בבגדי עשיו. כהקדמה לברכות, אז הוא פותח במילים האלה, וייתן לך האלוקים, לכאורה וו מיותרת. הרי הברכה שמגיעה אחריה היא עניין חדש, היא לא הוספה לפסוקים שבאו קודם לכן. אז מה זה הוו הזאת, וייתן לך האלוקים? אז חז"ל אומרים במדרש, רש"י מביא את זה גם כן, שהברכה של יצחק כללה תוכן כפול. הוו היא רומזת לכפילות. ייתן, אומר לנו רש"י, ייתן, יש כאן שתי נתינות, ייתן ויחזור וייתן. זאת אומרת, יעקב מקבל ברכה מיצחק בנתינה כפולה מהקדוש ברוך הוא, ייתן ויחזור וייתן. השאלה שנשאלת היא, לכאורה, כאשר מדובר באדם שהוא בשר ודם, שהוא מוגבל, אז הנתינה שלו היא גם כן מוגבלת. לכן שייך לומר עליו שהוא ייתן, אחרי זה הוא יחזור וייתן, כי הוא תמיד, פעם ראשונה שהוא נתן, זה לא היה מושלם. אז עכשיו הוא משלים את מה שהוא נתן מקודם, ונותן יותר. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף, והוא בלי גבול, ואין לו חס ושלום שום הגבלה, והנתינה שלו היא לכאורה נתינה שלמה, בלי שום מוגבלות. אם ככה, איך שייך לומר כלפי מעלה, הלשון, ייתן ויחזור וייתן. הקדוש ברוך הוא נתן נתינה אחת, בנתינה הזו כלול כבר כל ההשפעות, כל העניינים. אין צורך להוסיף ולהשלים אותה. כשאומרים שצריך להשלים משהו, זאת אומרת שהוא היה חסר מקודם. נתינתו של הקדוש ברוך הוא היא מושלמת לכאורה. נו, יכולנו לומר שכאשר מדובר באדם פרטי, שמברכים מישהו בצורה פרטית, אז הנתינה הראשונה הייתה נתינה פרטית, אחרי זה מוסיפים עוד כל מיני עניינים. אבל כאשר מדובר על נתינה לאדם כמו יעקב אבינו, שזאת לא ברכה פרטית ליעקב עצמו, אלא ליעקב כמו שהוא כולל בתוכו את כל הנשמות כולם, כמו שידוע שיעקב אבינו הוא כולל את הנשמות ממש כמו האדם הראשון, שופרי דה יעקב, יופיו של יעקב, כאין שופרי דה אדם הראשון, כאין יופיו של אדם הראשון, שהכוונה היא גם במובן הרוחני, שהוא כולל את כל הנשמות, וגם בתוכן הברכה, מדובר כאן בברכה כזו שהיא לא ברכה בעניין ספציפי, אלא היא ברכה שכוללת את כל ההשפעות, גשמיות ורוחניות. מה הוא אומר? מיטל השמיים, רוחניות, משמני הארץ, גשמיות. אז אם מדובר כאן באדם כללי ובברכה כללית שכוללת את הכל, אז למה צריך בייתן הראשון היה איזשהו משהו שחסר שצריכים יחזור וייתן ויברך עוד? מה הצורך בזה? טוב, אז כדי להבין את זה, אומר הרבי בשיחה בחלק בלקוטי שיחות חלק י', שיחה ב' לפרשת תולדות, שיחה ארוכה, ננסה לתמצת את נקודת הדברים ונבין את זה אולי בהקדמה של משל משני סוגים של תלמידים שיושבים מול הרב שלהם. תלמיד ראשון, הוא מקבל את כל מה שהרב משפיע עליו, כל השכל שהרב מלמד אותו, עד כדי כך שהתלמיד והשכל של התלמיד מתעצם ומתחבר חזק חזק עם השכל והרעיונות שלימד אותו הרב, זה ממש הופך להיות שלו. החיסרון בלימוד הזה, בדרך הזו, מה שהוא חסר כאן, שהיא בצורה הזו, התלמיד לא קיבל עדיין את היכולת להמשיך ולחדש באותו דרך שהוא קיבל מהרב בכוח עצמו. זה סוג של תלמיד אחד, מקבל את כל ההשפעות, קולט אותם, אבל לא ממשיך הלאה ומחדש בעצמו, בכוח עצמו. תלמיד שני, הוא מקבל מהרב שלו לא רק את הרעיונות שלו, אלא הוא מקבל מהרב שלו גם את היכולת לחדש ולהוסיף. והוא באמת מחדש ומוסיף, על פי דרכו שרבו חינך אותו ורבו לימד אותו, באותו דרך הוא מוסיף והוא מחדש בכוח עצמו. אלה הם שני סוגי התלמידים. למעשה, שני הסוגים האלה הם, אפשר למצוא אותם בפרקי אבות. רבי יוחנן בן זכאי כתוב שהיו לו 5 תלמידים, והוא היה מונה שבחם. על אחד הוא אומר, בור סוד שאינו מאבד טיפה. זה היה רבי אליעזר בן הורקנוס. בור סוד שאינו מאבד טיפה, הכוונה היא שהוא בור, הוא קולט את כל המים, ומכיוון שהוא סייד את הכל, אזי שום טיפה לא הולכת לאיבוד. זה ממש כמו התלמיד הראשון שמקבל את כל ההשפעות מהרב שלו, ולא מאבד אפילו טיפה אחת. אבל הסוג השני, זה היה רבי אלעזר בן ערך, שעליו אומר רבי יוחנן בן זכאי, כמעיין המתגבר. זה למעשה הסוג השני, שאמרנו מקודם, שהוא התלמיד שמקבל את הרב, לא רק את השכל ואת הרעיונות, אלא גם את היכולת לחדש ולהוסיף מכוח עצמו, כמו מעיין שמתגבר, שכל הזמן מוסיף עוד ועוד מים, ועוד ועוד מים בלי שום הגבלה. לכאורה, בור סוד שאינו מאבד טיפה זה דבר נפלא. חז"ל בעצמם אומרים על רבי אליעזר בן הורקנוס שהוא יכול להכריע את כל חכמי ישראל, כל חכמי ישראל שהם יהיו בכף מאזניים אחת, והוא יהיה בכף השנייה, אז הוא מכריע את כולם. אבל אחרי זה, באותה משנה מופיע שאם ישימו את כל חכמי ישראל בכף מאזניים, וגם את רבי אליעזר בן הורקנוס, אותו בור סוד שאינו מאבד טיפה גם הוא עמהם, וישימו את רבי אלעזר בן ערך בכף השנייה, שהוא הרי כמעיין המתגבר, בכוח שלו הוא יכול להכריע את כל חכמי ישראל, כולל רבי אליעזר בן הורקנוס. זאת אומרת שכמעיין המתגבר זה הרבה יותר נעלה וזה הרבה יותר עמוק. ולמה? כי בבור סוד שאינו מאבד טיפה החוכמה היא מוגבלת, מה שקיבל התלמיד מהרב ותו לא. לעומת זאת, כאשר מדובר על מעיין המתגבר, אז יש לו את היכולת להוסיף ולחדש, וזה בלי הגבלה. רק כאן צריך את ההבהרה המאוד מאוד חשובה, שגם כאשר לבן אדם, לתלמיד, יש לו את הכוח הזה של כמעיין המתגבר, זה לא כוחו שלו שאיתו הוא נולד, זה לא הכוח העצמי שלו. גם את הכוח הזה לחדש ולהוסיף, גם הוא, את הכוח הזה עצמו, הוא קיבל גם כן מהרב שלו. לכן מצינו באמת לגבי רבי אלעזר בן ערך, שלמרות כל מעלתו שהוא היה כמעיין המתגבר, אבל איך המשנה פותחת, 5 תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, תלמידי רבי יוחנן בן זכאי. בתור תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, הוא קיבל בנוסף לחוכמה ולרעיונות, גם את הכוח לחדש ולהוסיף מכוח עצמו, כפי מה שהוא קיבל מרבו. אלה הם שני סוגי התלמידים. כמו שזה בתלמידים, ככה זה גם בדרך נמשל כאשר מדובר על ההשפעה שהקדוש ברוך הוא משפיע לעולם הזה. הטוב של הקדוש ברוך הוא הגשמי והטוב שהקדוש ברוך הוא משפיע הרוחני. שגם בטוב הזה שמושפע לעולם יש שני עניינים, יש שני פרטים. דבר ראשון, יש את ההשפעה עצמה שהשם משפיע לעולם. שתיים, יש את היכולת לנצל את ההשפעה הזאת ולהוסיף בה מכוח האדם עצמו. וזה שני הרעיונות של ייתן, שני הנתינות של ייתן ושל ויחזור וייתן. הייתן הראשון זה שהקדוש ברוך הוא משפיע לאדם באמת בלי גבול של שפע. רק מה? אחרי זה חייבים שיהיה את הויחזור וייתן. מה פירוש ויחזור וייתן? לא שחסר משהו בנתינתו של השם הראשונה, היא נתינה לא מוגבלת, היא נתינה מושלמת. אבל יחזור ואיתן פירושו שהאדם יקבל את ההשפעה שהוא קיבל מלמעלה, והוא בצורה כזו שהוא יכול לנצל אותה ולהעצים אותה מכוחו שלו. וגם כאן צריכים לתת את אותה הבהרה שאמרנו מקודם, כי כאשר האדם מנצל את הנתינה שהוא קיבל, ואת ההשפעה שהוא קיבל, והוא משפיע, והוא מנצל אותם בכוחו שלו, זה לא כוחו שלו בעצם, זה לא כוחו ועוצם ידו, זה עצמו חלק מנתינת הקדוש ברוך הוא, זה עצמו חלק מהשפע שהשם השפיע על אותו אחד, שהוא נותן לו את הכוח לנצל ולהגדיל את ההשפעה בכוחו שלו כביכול, בכוחו שלו, בכוח האדם עצמו. וזה ויחזור וייתן, התוספת הזו שהבן אדם מקבל את ההשפעה והוא מנצל אותה בכוחו שלו. לפי הרעיון הזה, נוכל להסביר שבעצם בברכה הזו שיצחק מברך את יעקב, יש כאן שפע לשני דרכים בעבודת השם. עבודת הצדיקים ועבודת בעלי התשובה. והם שני, הם שני העניינים של בורסוד ושל כמעיין המתגבר. יש את עבודת הצדיקים. מה זה צדיק? צדיק הוא אדם שהולך בדרך ישרה, הוא לומד תורה, הוא מקיים מצוות, ממש כמו שהשם ציווה, והוא באמת כלי ראוי לכל מה שהשם משפיע בכל השפע האלוקי שמגיע באמצעות התורה והמצוות. רק מה? ההשפעה הזו שעושה הצדיק, הקדושה שהוא ממשיך לעולם בעבודתו, היא דווקא בדרך הזו שנקבע באמצעות קיום תורה ומצוות. הצדיק לא יכול להמשיך יותר ממה שקבע הקדוש ברוך הוא בשכר המצוות. לכל מצווה יש שכר, לכל מצווה יש פעולה, יש לה השפעה רוחנית, והצדיק הוא בבחינת בור סוד שאינו מאבד טיפה, הוא מקבל באמת את כל המדרגות הרוחניות שמגיעות באמצעות המצווה ובאמצעות לימוד התורה שלו, אבל הוא לא מוסיף ומחדש בשפע האלוקי. השפע מגיע באמצעות התורה ומצוות שלו. זה הצדיק. אז הוא ממש בור סוד שאינו מאבד טיפה. הבעל תשובה לעומת זאת, אחרי שהוא עזב את החטא שלו, והוא בתשובה עצמה, יש שתי דרגות, יש את הדרגה של תשובה מהירה, ויש את הדרגה של תשובה מאהבה. אם נדבר לרגע על תשובה מאהבה, אז בתשובה מאהבה, זה מגיע לכאלה רמות של זדונות, מה שהוא עשה בעבר, כחטא, ולא סתם חטא, חטא בזדון, הופך להיות מצווה. זדונות נעשו לו, זכויות, כך אומרת הגמרא. בדרך כזו שזדונות נעשו לו זכויות, אז הוא לא רק ממשיך שפע אלוקי באמצעות מצוות, אלא הוא מוסיף והוא מחדש שפע עצום וחדש כביכול באמצעות עבירות, באמצעות אותם עבירות, באמצעות אותם חטאים שהתהפכו והפכו להיות מצווה, והתחו להיות קדושה. אז הוא ממש כמו כמעיין המתגבר. כי למה זה כמעיין המתגבר? כי בסדר העבודה הרגיל אי אפשר באמת, הרי יש ניצוצות קדושה בכל דבר בעולם. בכל דבר בעולם, כן, כולל בדברים האסורים, כן, במפורש, גם בדברים האסורים, יש ניצוצות של קדושה. רק מה, בסדר הרגיל הוא שאותם ניצוצות קדושה שתמונים בדברים האסורים, אי אפשר להעלות אותם. אבל אותו בעל תשובה, כאשר הוא חוזר מהחטאים שלו בתשובה הכי נכונה, בתנאי שזאת תהיה תשובה נכונה, אז בדרך הזו הוא מעלה איתו גם את אותו חיות קדושה שקיים, אותם ניצוצות קדושה שקיימים בדברים האסורים שבהם הוא חטא, אז הוא כמעיין המתגבר, התגברות, הוא מוסיף והוא מתגבר בשפע האלוקי שמגיע מלמעלה. וזה סדר אלוקי, סדר של שפע שהוא לא בדרך הרגילה. רק מה? גם כאן צריך לומר שהחידוש הזה של להפוך את הרע, להפוך את החטאים לטוב, זה לא מכוחו ועוצם ידו של אותו אדם, חס ושלום. כל עיקר, זה איך בן אדם הזה קיבל את התשובה שלו? מאיפה הוא עשה תשובה? מכוחו שלו? הקדוש ברוך הוא מלמעלה עורר אותו, והוא התעורר לעשות תשובה, והכוח הזה שהוא כביכול מעצמו עושה את התשובה ומתעורר ומתגבר ברגש של התקרבות לקדוש ברוך הוא, גם זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. וזה כולל, שמעתי פעם אחד המשפיעים שאמר, שגם התערות הדלתתה גם היא מגיעה מהתתה. כלומר גם ההתעוררות הזו לשוב בתשובה מכוח עצמו גם היא מגיעה לו מלמעלה. הוא קיבל כוח כזה שהוא לא רק ממשיך קדושה אלוקית בסדר הרגיל, אלא הוא קיבל כוח אלוקי מיוחד, ובאמצעות הכוח הזה יש לו את היכולת לחדש ולגלות שפע אלוקי שבדרך כלל, בדרך הרגילה, הוא לא מגיע לעולם. באמצעות זדונות נעשו לו כזכויות. ובדיוק כמו שאמרנו מקודם, שיש מעלה במעיין המתגבר, ולכן רבי אלעזר בן ערך כשהוא נמצא בחף השנייה אז הוא מכריע את כולם, אותו דבר יש גם בעבודת התשובה, יש איזשהו מעלה שהיא נעלית עוד יותר מאשר עבודת הצדיקים. עבודת הצדיקים היא בדרך של מדידה והגבלה. הם יש להם עבודה מסודרת, במעלה אחרי מעלה, אין להם קפיצה, אין להם דילוג בהתעוררות בבת אחת. לעומת זאת, העבודה של בעלי התשובה היא עבודה כזו שאין לה גבול, אין לה מידה. ולכן ברגע אחד הם יכולים להתעלות, בהתעלות עצומה בלגבול, כמו שכתוב בזוהר, זכאין אינון מרייהון דתשובה, אשריהם אותם בעלי התשובה, דהה שהרי בשעתה חדה, ביום אחדה, ברגע אחדה, בשעה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, כרייבין לגבי קודש הבריחו ובחיל הסגיה, ובכוח גדול וכוח רב. זה בעצם המעלה של כמעיין המתגבר. לפי זה נבין שכאשר יצחק מברך את יעקב, הרי הוא נותן לו את כל ההשפעות. נותן לו את כל ההשפעות הגשמיות, את כל ההשפעות הרוחניות, הוא אומר לו, מטל השמיים, משמני הארץ, אבל הוא גם מברך אותו שהיהודי יוכל, הוא אומר ליעקב אבינו, ייתן, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. אבל הוא לא רק ייתן, הוא וייתן, הוא יחזור וייתן. זאת אומרת שהיהודי יוכל לנצל את כל השפע שמגיע אליו מלמעלה בכוח עצמו, ועוד להוסיף בזה. ולפי מה שאמרנו מקודם בעניין של צדיקים ובעלי התשובה, אז בברכה הזו של וייתן לך אלוקים, יש לו בעצם הכוח, ברגעים האלה כביכול ניתן הכוח לעם ישראל, ליעקב אבינו, שהוא אבינו לשני סוגי העבודות האלה, של צדיקים ושל בעלי התשובה. עבודת הצדיקים היא וייתן, ייתן, שפע מלמעלה. עבודת שפע מלמעלה בצורה רגילה. עבודת הבעלי התשובה היא באופן של ויחזור וייתן, הוא מתגבר, הוא מחדש השפעה אלוקית כזו שהיא לא השפעה רגילה. עכשיו נבין למה זה הגיע דווקא על ידי יצחק וליעקב דווקא. עד שהגיע יעקב אבינו, עד הזמן של יעקב אבינו, בעצם לא הייתה התשובה בצורה מושלמת, בצורה אמיתית, בצורה חזקה. למשל, אנחנו למדנו בעבר שכתוב שישמעאל גם הוא עשה תשובה. כתוב שהוא שב בתשובה, רש"י מזכיר את זה בספר בפרשת חיי שרה, פרשת שבוע שעבר. אבל האם זו התשובה שבני ישראל אמורים לקבל אחרי מתן תורה? האם זוהי דרגת התשובה? ממש לא. למה לא? כי אצל ישמעאל זה לא היה בצורה כזו שהוא היה יהודי. מה זה תשובה אמיתית היום? תשובה אמיתית של עם ישראל פירושו שיהודי רחמנא ליצלן הוא חוטא. ולמרות שהוא חוטא הוא לא מפסיק להיות יהודי. אף על פי שחטא ישראל הוא. אצל ישמעאל במידה מסוימת אחרי שהוא חטא אז הוא עזב את אברהם, הוא יצא ממנו. חזל אומרים את המילים האלה. ישמעאל, אז אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצא ממנו פירושו, הוא התנתק ממנו, הוא יצא ממנו, פרש ממנו. אז כשישמעאל חזר בתשובה, אז כבר זה לא היה ישמעאל שחזר בתשובה, זה היה מישהו אחר שחזר בתשובה. זה היה מציאות חדשה, זה היה כמו קטן, כמו ילד קטן שנולד. זה לא שהחוטא בעצמו חוזר בתשובה. זה לא עוד כוח הזה של להעלות את ניצוצות הקדושה, זה מישהו חדש אצל ישמעאל. אבל יהודה, ולכן כשיצחק מברך את יעקב אבינו, והאמת היא שבזה הוא רצה בעצם לברך את עשיו. מה הוא רצה לברך כאן? הוא ממשיך לו את הכוח הזה של עבודת התשובה כמו שיצל בני ישראל. שמה? ובאמת באותו זמן כבר היה את האפשרות לזה, כי עשיו הוא לא נחשב גוי, אלא עשיו נחשב לישראל מומר, אפילו שגם על עשיו נאמר את הלשון יצחק יצא ממנו עשיו, אבל חזל בעצמם מסתייגים ואומרים ישראל מומר היה, שעשיו היה ישראל מומר. זאת אומרת שגם בשעת החטאים של עשיו הוא עדיין נשאר קשור, הוא עדיין נשאר מחובר ליצחק. ולכן פה באמת שייכת אצלו את האמיתית עניין התשובה כמו אצל יהודי, כמו אצל ישראל אחרי מתן תורה. ולכן באמת יצחק רצה לברך את עשיו בכדי שהוא יחזור בתשובה. אבל התשובה בשלמות אמיתית יותר היא שייך דווקא אצל בני ישראל ולא אצל עשיו. ולכן כתוב ייתן לך אלוקים ייתן ויחזור וייתן. הקדוש ברוך הוא אומר, יצחק אומר ליעקב, ייתן, הקדוש ברוך הוא יעניק לך את היכולת לעבודה מושלמת, עבודת הצדיקים. ובמקביל, ויחזור וייתן, הוא ייתן לך את האפשרות לעבוד בכוח עצמך, עבודת התשובה, לקחת את כל ניצוצות הקדושה שהיו קיימים בחטאים ולהעלות אותם, בזכות החטאים, להעלות אותם בהתקרבות עצומה אל הקדוש ברוך הוא, באהבה גדולה אל הקדוש ברוך הוא. רק מה? שבדרך כלל, חרטה, בתשובה בדרך הרגילה, בדרך הפשוטה, היא חרטה. בדרך כלל, ממה נובעת החרטה? חרטה בדרך כלל נובעת כתוצאה מזה שבן אדם יש לו רגש עצום של מרירות על זה שהוא התרחק מהקדוש ברוך הוא. כשיש ליהודי את המודעות הזו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, אז הלב שלו נשבר על המצב הרוחני שלו, איך שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, והרגשת המרירות הזו היא גורמת לו לרגש עצום של חרטה על כל המעשים שהוא עשה בעבר, והחרטה הזו מביאה להתעוררות חזקה מאוד לשוב לקדוש ברוך הוא בחזרה. אבל הרגש של המרירות עצמו, השבירת הלב עצמה, היא לא המטרה. המטרה היא באמת שהרגשות האלה, אותם רגשות של מרירות ושל חרטה, יתהפכו להתעוררות עצומה של פעולות, של עשייה בפועל. של לחשוב על הקדוש ברוך הוא בתכלית, מתוך שמחה ומתוך אהבה גדולה מאוד. וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא מטיב, כמובן הוא חוזר לדרך הישר, והוא עושה באמת בפועל את ההנהגה הטובה של תורה ומצוות. ולכן, אפילו שמדובר כאן על ויחזור וייתן, שזה דרגה מאוד 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 נעלית, מופיע כאן השם אלוקים, וייתן לך האלוקים. אלוקים זה לכאורה מידת הדין. מידת הגבורה, אם זה ייתן ויחזור וייתן, שזה נתינה לא מוגבלת, היה צריך להיות כתוב שם הוויה. נתינה בכלל מבטאת עניין של הוויה, עניין של נתינה, שפע. שם אלוקים זה מידת הדין. למה כתוב שם אלוקים? אז תשובה היא באמת בגלל שהויחזור וייתן, העבודת התשובה הזו היא באמת נובעת מהרגש של המרירות של שם אלוקים. המרירות הזו שמקורה בצמצום, בגבורה, בדין. אבל לא סתם כתוב כאן ייתן לך אלוקים, אלא כתוב ייתן לך וייתן לך האלוקים. התוספת של ההי היא באה להגיד על הגילוי וההתרחבות שבאה כתוצאה מהצמצום והמרירות הזו. כי הצמצום והמרירות הזו בסופו של דבר תפקידם הוא להגיע למעלה הרבה יותר גבוהה, להתעלות הרבה יותר חזקה. לפי הרעיון הזה, אומר הרבי בשיחה, נבין מדרש מאוד מאוד מעניין שמופיע בספרי. ועם המדרש הזה בשיחה, בלקוטי שיחות, במקום בתולדות שיחה ב', הרבי פותח את השיחה. אנחנו כאן מתמצאת את זה בדרך ההפוכה קצת. בספרי כתוב ככה. כתוב, רגע לפני שכתוב וייתן לך אלוקים, אז יצחק אומר ליעקב, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אז חזל במדרש בספרי הם אומרים ככה, וכן אתה מוצא ביצחק שראה אותו את בית המקדש, יצחק כביכול רואה את בית המקדש בנוי, והוא רואה אותו חרב, והוא שוב רואה אותו בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא. איך זה מופיע בלשון הפסוק? ראה ריח בני, ריח זה מלשון ריח הקורבנות, בית המקדש, ריח בני, בני מלשון בנוי, ראה בני ריח בני, בית המקדש בבניינו, כריח שדה, ריח שדה משמעו חורבן. למה ריח שדה משמעו חורבן? הריח הקורבנות, הכל מתבטל, הכל נחרב, כמו שכתוב באיכה, ציון שדה תחרש. לא באיכה, בנביא, במיכה. ראה ריח בני כריח שדה זמן החורבן, ראה יצחק את בית המקדש בחורבנו, ואחרי זה כתוב שוב, אשר ברכו השם, ראה ריח בני כריח שדה, אשר ברכו השם, אשר ברכו השם, בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא. אז, והשאלה שנשאלת היא, כל הדברים האלה רואה יצחק כהקדמה לברכה של וייתן לך האלוקים? בפרט שאחד מהם זה בית המקדש, אולי מילא הפרט הזה שבית המקדש בשכלולו לעתיד לבוא מילא, אבל הפרט הזה שבית המקדש בחורבנו נשתל חייד במקדשך, גם זה ההקדמה לברכה של וייתן לך האלוקים? איך זה יכול להיות? ולמה באמת זה שבית המקדש בחורבנו נרמז בעניין הזה של שדה, ראה ריח בני בבניינו, זה מובן, כריח שדה, שדה בדרך כלל מבטא עניין של בנייה, עניין של לבלוב וצמיחה, אז בגלל שיש איזשהו פסוק בנביא, ציון שדה תחרש, שזה מדבר אחרי החורבן בכלל, אז בגלל זה כריח שדה זה מתייחס לזמן של חורבן? לפי כל הביור שאמרנו מקודם עכשיו, הרעיון מאוד מאוד יובן. לפי הביור של בור סוד שינו מהבית טיפה, הוא כמעיין המתגבר. בית המקדש בבניינו, הכוונה היא, לפני החורבן, זה עבודת הצדיקים, שבן אדם הולך בדרך ישרה. בית המקדש בחורבנו, זה עבודת התשובה. כי לאחר מכן, התשובה ושכלולו לעתיד לבוא, זה התשובה והעלייה, החטא, והעלייה בעקבות החטא, העלייה המושלמת בעקבות החטא. ולכן זה וייתן ויחזור וייתן, כי מה זה ייתן? עבודת הצדיקים. מה זה ויחזור וייתן? המעלה שיש בעבודת התשובה וההשפעה הגדולה והבלתי מוגבלת שמגיעה בעקבות עבודת התשובה. ולכן בית המקדש נרמז, בית המקדש בחורבנו נרמז במילים ציון שדה תחרש, הוא מדגיש את מה שאמרנו מקודם, שבדרך כלל תשובה ברמה הבסיסית שלה היא מגיעה ממרירות וחטא נשבר, שדה תחרש, הוא כביכול חורש את השדה שלו, הוא מבטל את המציאות שלו, הוא עושה ביטול, הוא עוקר את כל העניינים הקיימים, הוא עושה חרישה פנימה בליבו, שזה עניין התשובה. אבל התכלית של המרירות וכל עניין התשובה היא הבנייה שתהיה לאחר מכן, ההתעוררות שתבוא לאחר מכן. ולכן המדרש אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר בערכו השם. מה זה אשר בערכו השם? שיצחק מיד רואה שהשדה תחרש, מיד מביאה לאשר בערכו השם, רואה את בית המקדש העתידי שיהיה בנוי ויהיה משוכלל, שזה התוצאות הטובות שמגיעות בעקבות התשובה, שזה בית המקדש השלישי, ולכן כתוב, וייתן לך האלוקים בהי הידיעה, ועל זה הרב מסיים בשיחה ואומר שזה באמת ההכנה לאותם עניינים נעלים וגבוהים שהתגלו לעתיד לבוא, שעליהם נאמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, עין לא ראתה אלוקים זולתך, דברים עמוקים ונעלים ביותר שיתגלו לעתיד לבוא דווקא בעקבות עבודת התשובה בזמן הזה. אגוד תבוך.